שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו במשנה בדף י' א' עמוד א', מסיימים הערב את הפרק הראשון עם עוד כמה עניינים בהלכות המועד, והסוגיה הראשונה של הפרק השני ככה איזושהי קריצה למה שנראה בהמשך השבוע, ענייני אבלות. אנחנו עוד לא פותחים את סוגיות אבלות הערב אלא רק בהמשך השבוע, ועוד נקדים להן הקדמה, אבל דף י' א' עמוד ב' מוקדש דווקא לעניינים מעולם הסמכות. אבל כאמור, המשנה האחרונה בפרק חוזרת לפעולות המותרות או האסורות במועד. אומרת המשנה דף י' א' עמוד א', עושים מעקה לגג ולמרפסת, מעשה הדיוט, אבל לא מעשה אומן. כלומר, אדם שצריך לבנות מעקה, מותר לבנות את המעקה במועד, אבל רק באופן של מעשה הדיוט, ולא באופן של מעשה אומן. אני ברשותכם מדלג לרגע לגמרא, שואלת הגמרא, היחידה ממעשה הדיוט, רב יוסף אמר בהוצה ודפנה, כלומר, כמה קרשים, ענפים של עץ, הם המעקה, ומתנית התנה, צר בצרור ואינו תח בתיק. כבר ראינו את שתי האוקימתות הללו, לגבי מי שרוצה לגדור את שדהו, וגם שם ראינו שתי אפשרויות למחיצה ארעית, במקרה הזה למעקה ארעי, או בהוצה ודפנה, ענפים, או על ידי אבנים שלא מחברים אותן ביחד. האם למישהו יש קושייה על ההלכה הזו? האומנם? האומנם קיום מצוות עשה דאורייתא ועשית מעקה לגגיך אינה דוחה הלכות המועד? האם במועד מותר לבנות באמת רק מעשה אדיוט ולא מעשה אומן? אתה לוקח אחריות על זה שילד לא ייפול שם חלילה מהגג כאשר אתה עשית איזושהי מחיצה ארעית עם כמה קרשים וענפים? עכשיו, כנראה שכבר ראשונים התמודדו עם השאלה הזאת, תראו למשל את הריטווה כאן בסוגיה שלנו שמצוטט בקטע הראשון בביאור הלכה בסימן תף קוף מם. והכלל העולה כנראה הוא שכאשר יש, הייתי אומר, קיום מצוות עשה דאורייתא שבעשית מעקה לגגיך, ברור שמותר לבנות אותו כרגיל. הן מצד המצווה, אבל עוד יותר מאשר מצד המצווה, מצד הסכנה שבדבר. דהיינו שאסור להגיע לאיזושהי סכנה או אפילו ספק סכנה בבנייה רשלנית במועד. ולכן הריטווה כאן נושא הוקימתא קצת רחוקה אמנם, אבל כנראה שהדבר באמת הטריד את הריטווה, והריטווה אומר שמדובר כאן על מצב שבו בעצם הגג הזה לא חייב מדאורייתא במעקה, זה מין גג כזה שאיננו חייב במעקה. כלומר, אילו היה כאן חיוב מעקה גמור, דהיינו חשש גדול לנפילה או לתקלה וכולי, אזי באמת מותר היה לבנות את המעקה, ואפילו לבנות אותו כרגיל, ולא רק בשינויים הללו במעשה הדיוט, כפי שמתואר במשנה ובגמרא. אנחנו חוזרים אל המשנה. אומרת המשנה, שפין את הסדקין ומעגילין אותן במעגילה ביד וברגל, אבל לא במלחציים. לא מבואר במשנה, סדקים של מה? אז רש"י כאן מפרש שמדובר על סדקים של תנור, וזה חוזר להלכה שדיברנו בה אתמול בערב, במוצאי שבת, ההלכה של תיקון כל מיני כלי מטבח ותשתיות מטבח למיניהן. אם כן, אדם יש לו סדק בתנור, אז מותר לתקן את הסדק או על ידי מעגילה, שזה כלי דומה קצת למערוך שמרדדים איתו בצק, ואפשר לרדד איתו תיק, לעשות את זה ביד, ברגל, אבל לא במלחציים, ורש"י כאן מתאר שמלחציים הם כלי עבודה יותר חזק. קצת דומה למעשה הדיוט ומעשה אומן, אבל לא בדיוק, כי כאן סוף כל סוף יש שני כלי מלאכה, גם המעגלה וגם המלחציים הם כלי מלאכה, אבל המלחציים כאמור זו פעולה יותר רצינית. שוב, רש"י מסביר שמדובר כאן על תיקון של תנור, של כלי לבישול. רוב הראשונים לא הסבירו כמו רש"י, אלא הסבירו שמדובר על שיפוצים, שיפוצים בבית. אז כמו שדיברתי אתמול בהרחבה, העניין הזה של כלים שמשמשים לבישול, קל יותר להתיר, קל יותר להקל. שכן מדובר על צרכי אוכל נפש, וודאי שצרכי אוכל נפש במעטפת הרחבה שלהם הם חלק מצורך המועד. החידוש של שאר הראשונים הוא שבאמת לא מדובר דווקא על התנור, אלא סתם אדם שיש לו סדק בגג, הגג מטפטף. אז את זה מותר לתקן במועד או אסור לתקן במועד? אז שוב, מחר בעזרת השם נחזור לדבר בהרחבה, אני נהיה דבר העבד, ברור שאם הגג מטפטף יש לי בריכה בסלון ומקלקל את כל הרעיתים, אז מן הסתם זה יוגדר כדבר העבד. אבל תיקוני בית אחרים, שיפוצים אחרים, אז הכלל של המשנה עקרונית מותר, אבל לא בכלי העבודה המובהק. ממשיכה המשנה, הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו, מתקנן במועד, ובלבד שלא התכוון לעשות מלאכתו במועד. וגם את ההלכה הזאת כבר הזכרתי, את המשנה כאן בדף י"א, כאשר למדנו, הזכרתי את זה לפני רגע, הסוגיה בדף ו' שמדברת על גדרות, הן גדר לשדה והן גדר לבית או לחצר מפני גנבים, מה שנאמר כאן במשנה זה שאכן מותר לתקן את כל אמצעי הנעילה, ויש שיאמרו אמצעי ההגנה, שיש לבית שלי כנגד מזיקים, או כנגד פולשים, או כנגד מי שלא אמור להיות כאן. זו בעצם הנקודה. ולכן כל דבר, ולא ניכנס עכשיו לנבחי הדלת כאן כפי שהם מתוארים, אבל מדובר על החלקים השונים של הצירים, הבריחים, הדלת, המפתח, המנעול, אבל כל הדברים הללו כאמור מבקשים לשמור את הבית שלי ברשותי, ומי שלא צריך להיכנס, שלא ייכנס. הלכה אחרונה, לכל כבשין שהוא יכול לאכול מהן במועד, כובשה. מצד אחד מלאכת אוכל נפש, מצד שני, מלאכת אוכל נפש איננה למועד, אדם מכניס ירקות או דגים לתהליך של כבישה, זה תהליך שיכול לקחת גם שבועות וחודשים, ולכן הפעולה הזאת, אף שלכאורה היא מלאכת אוכל נפש, פשיטה שהיא מותרת במועד, אם לא יכול לאכול בהם במועד, אזי אין היתר. כל היתר לכבוש זה רק ירקות או דגים שאפשר לאכול אותם במועד. טוב, אז את המשפט הראשון בגמרא ראינו מקודם, רק כדי להסביר את העניין של מעקה, אז אני מתחיל מהמשפט השני. אמרה המשנה שפין את הסדקים ומעגלין אותן במעגלה. שואלת הגמרא, השתה במעגלה, אמרת שרי, כלומר שזה כלי עבודה. זה אולי לא כלי מקצועי כמו המלחציים, אבל זה כלי עבודה. ואם כן, השתה במעגלה, אמרת שרי, אז ביד וברגל מבעיה, אם אתה עושה את זה עם היד, אתה תח את התית עם היד, ברור שזה מותר. אומרת הגמרא, אחי כאמר, שפין את הסדקין ומעגלין אותן כאין מעגלה. ביד וברגל, אבל לא במלחציים. כלומר, הרעיון הוא שבעצם עיקר היתר כאן בא ללמד שמותר להשתמש במעגלה. ההבחנה העקרונית היא מעגלה לעומת מלחציים, דהיינו הייתי אומר כלי טורבו לעומת כלי רגיל, לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, אבל הנקודה היא שביד וברגל באמת זה קשה, קשה לתוח את התיק ביד וברגל, ולכן מותר להשתמש במעגלה, גם ביד וברגל, מעגלים אותן כי אין המעגלה ביד וברגל, אבל בכל מקרה לא במלחציים. שוב, גם המעגלה עצמה, ככל שנגדיר אותה ככלי אומנות, ככלי מלאכה, אזי גם היא תהיה אסורה. לכן הגמרא מדגישה שדווקא אם זה כאין המעגלה, דהיינו שעושים את זה ביד וברגל, רק אז זה מותר. שוב, אז אולי זה לא היה מספיק ברור מקודם, אז אני מחדד שוב, הרעיון הוא שכלי העבודה, כלי האומנות אסורים, ואם משתמשים ביד וברגל, אז הדבר מותר. הלאה, הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו מתקנן במועד. בבקשה, הגמרא ומיני, עד ימיו של יוחנן כהן גדול, שתיקן כמה וכמה התקנות חשובות, עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים בחולו של מועד. ויוחנן כהן גדול תיקן שנסגור את איך אומרים? נפחיות אולי? בסדר, שהנפחים שלא יעבדו בכל המועד, ושלא יישמע כל הברזל בירושלים, אבל אם אמרת במשנה שמותר לתקן דלתות ומנעולים, אז על כורחנו שכל הפטיש יישמע גם יישמע בחוצות ירושלים בחולו של מועד, שכן מותר לתקן את הדלתות, אבל אחרי יוחנן כהן גדול אמרת שאין יותר פטישים בירושלים, עד ימיו אין, מכאן ואילך לא. אומרת הגמרא כמה תשובות. תשובה ראשונה לא קשיא, כאן בדנפחי, כאן בדנגרי. אנחנו אומרים לנו דלת, מנעול, אנחנו ישר חושבים על דברים ממתכת. לא, מי אמר? אולי מדובר על דלת מעץ ועל מנעול מעץ. הוא אכן אמר שהנפחים לא יעבדו כי זה כל המולה גדול של הפטישים המקים במתכת, אבל הנגרים רשאים לעבוד. כאן בדנפחי, כאן בדנגר. מתקיף לרב זוטרה, ומתקיף לרב חיסדה, סליחה, סוף כל סוף מי שעבר פעם ליד נגריה יודע שזה גם לא בדיוק הדבר הכי שקט בעולם. ואם כן יאמרו, קל הרבה אסיר, קל הזוטה שרי, כאילו, מה בדיוק אכילו? שמקום שעושה רעש גדול, אז הוא אסור, מקום שעושה קצת פחות רעש ומותר, מה, מודדים את זה בדציבלים? כאילו, איך מחליטים? אלא, אמר רב חיסדא, לא קשיא, הבמגלי, הבחציני. כלומר, כאשר מדובר על מגלי, שזה בעצם סוג של גרזן, הוא כנראה יותר שקט. כלומר, העבודה בו לא עד כדי כך רועשת, לא עד כדי כך גועשת, ולכן זה מותר, במגלי זה מותר, לעומת זאת בחציני, שהם, סליחה, המגלי זה המסור, והחציני זה הגרזן. אז החציני אומר כאן רשי, דהווי אולודי קלת פי, כלומר שבאמת משמיעים כל רעש גדול, זה כבר אסור, כי כאמור יש כאן בעיה של אב שמית. תירוץ שלישי, רב פאפה אמר, כאן קודם גזרה, כאן לאחר גזרה, אין החינמי, כל המשנה שלנו היא רק קודם הגזרה. לאחר הגזרה צריך לחזור ממשנתנו. כי אסור לתקן דלתות במועד, כי תקנו שלא ישמעו את כל הפטיש בירושלים במועד, וזה כמובן דוח הגדול, כלומר שהמשנה הזאת בעצם מתבטלת אחרי תקנתו של יוחנן כהן גדול. תשובה רביעית ואחרונה, שהיא זאת שהתקבלה להלכה, רב אשי אמר, הרבי יהודה הרבי יוסי. דאמר רבי יצחק ברב דימי, מן תן השינוי במועד בדבר האבד, דלא כרבי יוסי. וזו המשנה שנראה מיד, המשנה הראשונה של הפרק הבא, ושם המשנה תדבר בפירוש על מצב של דבר האבד, ונמצא מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי יוסי, האם כאשר מותרת מלאכת דבר האבד במועד, האם צריך לעשות אותה בשינוי או לא. שרבי יהודה אומר, אף על פי שזה דבר האבד, עדיין צריך לצמצם ככל שניתן, ורבי יוסי לעומת זאת אומר, שאם זו מלאכת דבר האבד, מותר לעשות אותה כרגיל. ואם כן, כל התקנה הזאת של לא יישמע כל הפטיש, היא רק במסגרת השקפת רבי יהודה. אבל במסגרת דעת רבי יוסי, אכן יישמעו כל הפטישים, כי תיקון דלת, כמו שאמרנו מקודם, בהחלט אפשר להגדיר את זה כדבר האבד, כצורך חיוני, וממילא מותר לתקן אותה, וממילא יהיו פטישים שישמעו במועד. דאמר רבי יצחק ברב דימי, מן תן השינוי במועד בדבר האבד, זה דלא כרבי יוסי, אבל אנחנו כן נוקטים כמו רבי יוסי. באמת אומרת הגמרא, אמר אבינה כמן מדלינה נעידנה קוויותה דדשה בחולה דמועדה. אז המפרשים כאן מתארים איזשהו, שוב, איזשהו שיפוץ בבית, במשקוף, איזשהו מסמר או בורג לא במקום שמפריע ורוצים לתקן אותו. אם כן, על מי סומכים שמתקנים את זה? כמן, כרבי יוסי, שאמר שכאשר באמת מותר לתקן את הדברים שבדלת או סביב הדלת או המשקוף, אכן מותר לעשות את זה כרגיל. יפה, המשנה סיימה בעניין כבשים שהוא יכול לאכול במועד, ודווקא כאלה שהוא יכול לאכול במועד, ולכאורה מביאה הגמרא מעשה לסתום. מספר את הגמרא, בדיטה לוואי קברי, שקצת קשות להבנה, אבל בדיטה זה שם של נהר, לוואי קברי, הכוונה שהוא גרף יחד איתו כמות גדולה של קברי, כמות גדולה של דגים. וזה קורה לפעמים כאשר יש איזשהו שיטפון גדול, המים עולים על גדותיהם, ואז כאשר המים יורדים, חלק מן הדגים נשארים על היבשה. לא צריך לדוג אותם, לא צריך להביא רשתות, הדגים פשוט נמצאים, אתה יכול ללכת ולקחת. וכמובן, זה ברכת שמיים, שאפשר למצוא הרבה דגים זמינים בלי ללכת ולדוג אותם, אז אל כולי אלמה, צוד, הייתו קברה, רצו כולם, לכל ככל יכולתך, ואספו כולם הרבה מאוד דגים. טוב, כמה דגים אדם יכול לאכול בסעודת יום טוב? אחד, שניים, שלושה, אבל כנראה היו שם כמויות גדולות. מה הפתרון? מה עושים עם דגים? כובשים אותם, מולכים אותם, הופכים אותם להיות הרינג, הופכים אותם להיות טונה, בסדר? שומרים אותם לאורך זמן. שרה להול רבה, למים לך מיניו. באו לשאול את רבה, אמרו, אכלנו אחד, אכלנו שניים, אי אפשר לאכול יותר. האם אפשר לשמר אותם עכשיו? ברור שמדובר על תקופה שאחר המועד, ורבה פסק שמותר. אמר לאבאי, איך אתה פוסק שמותר? זה משנה מפורשת, והאננתנן, במשנה שלנו, כבשין שהוא יכול לאכול מהן במועד, כובשן. אבל הדגים האלה לא תוכל לאכול אותם במועד. ברגע שאתה מכניס אותם לתהליך עם המלח והחומרים המשמרים, אז הם כמובן לא ראויים לשום דבר, ואתה עכשיו משמר אותם לזמן אחר, לזמן ארוך. אז איך רבה, איך אתה פוסק שזה מותר? ולא רבה, אמר לי, כיוון דמעיקר, הדעת, דאכילה איתינו, כלומר, מראש יצאנו לנהר כדי ללקט את הדגים לצורך אכילה במועד, ואיש שווק להוא פס די, כלומר, אם כל אחד היה לוקח דג אחד, שניים, שלושה, כל השאר, פשוט היו מסריחים, היו מתקלקלים, כפרקמטיה, האבד דמי ושארי. כמו שהזכרתי אתמול בסוף דברינו, ואמרתי שסוגיה עצומה, איך אנחנו בדיוק מגדירים דבר האבד, וליתר דיוק איך מגדירים דבר האבד בפרקמטיה, במסחר, אבל כאן מוכח לא כל כך כמו התוספות, כמו ראשונים שחולקים על התוספות, מה שהזכרתי אתמול, דהיינו שמדובר לא רק על פגיעה בקרן, אלא על מניעת רווח. כלומר, יש כאן הזדמנות עסקית מצוינת. יש לך עכשיו דגים, המון ובחינם, ואם לא תנצל את ההזדמנות הזאת, אז זה דבר האבד. ורבה אומר, באמת יש כאן דיני דבר האבד. יש כאן גדר של דבר האבד. נכון, זה לא משהו ששייך לי, זה דגים שאנחנו זוכים בהם מן ההפקר, אבל להחמיץ הזדמנות כזאת, גם זה נחשב כדבר האבד, ולכן אם אספתי הרבה דגים, אני פשוט אתן להם להתקלקל, לא הועלנו כלום. אחרי שכבר אספתי את הדגים והם אצלי בבית, ואני לא אשמר אותם, אז הם פשוט יסריחו והתקלקלו, ולכן רב הסבור שזה מותר מדיני דבר האבד. ואיקא דאמרי, גרסה עוד יותר מקלה של שיטת רבה בסיפור, שכן לפי הסיפור אצלנו, מראש הלכו לקחת את הדגים לצורך אכילה, אבל אז נשאר להם ואז רבה פסק להם שמותר להם לשמר. לפי האיקא דאמרי אומרת הגמרא, שרי לו רבה מיצד מיזה ליתוי ומים לך, כלומר רבה מראש אמר להם לכו לקחת כמה שיותר כדי שתוכלו גם לשמר את אותם דגים. מראש רבא התיר את התהליך הזה שכולל גם שימור הדגים. אמר לי אבא, ישוב אותה קושייה והענן, במשנה שלנו למדנו כבשים שהוא יכול לאכול מהן כובשן. נען. אמר לי, הננמי מתעק לי, אגב, יצצה. יצצה, פירושו של דבר, שחיטה. כלומר, אתה טוען שברגע שהכנסת את הדגים לתהליך הזה של הכבישה, לתהליך של השימור, אז הם לא רואים למאכל. נכון? אם אתה מבשל דג טרי, מצוין. אם אתה אוכל דג הרינג משומר אחרי שנה, גם כן מצוין. אבל בזמן הזה, שהוא התחיל את התהליך, כמו כל דבר, זה מקולקל, זיתים שרק התחלת לשמר אותם ולכבוש אותם, אז הם עדיין לא רואים לאכילה. זה לא רואים לשום דבר. אומר רב, אז זה החידוש. החידוש הוא חידוש קולינרי, שאומר שגם, אף על פי שהדג התחיל כבר איזשהו תהליך של כבישה, אף על פי שהדג התחיל תהליך של מליחה, אפשר לסחוט ממנו את כל אותם מלחים ואת כל אותם חומרים משמרים, ולאכול אותו ככה. ולכן, בעצם, זה לא נכון לומר שתהליך הכבישה הוא לאחר המועד. זה כן נכון לומר. ברור שאני כובש את זה עכשיו לצורך אחר המועד, אבל לו פתאום יש אצלי התקפה של אורחים ביום טוב שני, בחג שני, אני יכול לסחוט את כל הדגים הללו ולהגיש אותם למאכל. ולכן בעצם יש כאן צורך אוכל נפש במועד, ואם ככה, זה לא סותר את המשנה. לפי האוקימתא הקודמת, רבא אומר, כן, המשנה אומרת את עיקר הדין, אבל אני אמרתי שאיסור לכבוש כבשים הוא לא יותר חמור משאר איסורים שהתירו מדיני דבר אהבה. זה לשנקם. לפי הלשנה בתרא, רבא אומר, לא, זה לא קשור למשנה. זו כבישה שאפשר לאכול ממנה גם במועד עצמו. היות שכמו שהגדרתי, האוקימתא השנייה של רבא, הייתי אומר, האוקימתא קולינרית, אז מכאן השורות שעד סוף הפרק באמת מדברים על תפריטים וענייני אכילת דגים. אז מי שלא אוהב לאכול דגים, פחות ימצא את עצמו כאן, וגם מי שאוהב לאכול דגים לא בטוח שהוא יבין. אומרת הגמרא, כי הד שמואל עבדו לישיתן איצצי ואכל. פעם אחת שמואל נקלה לאיזה מקום, לא היה מספיק אוכל, אמרו טוב, תוציאו את הדגים מהקופסאות שימורים, הם עדיין לא מוכנים, הם עדיין לא משומרים, אז תסחטו אותם 60 פעמים והוא יוכל לאכול. ובעוד אומרת הגמרא, רבה איקלה לבי רש גלותה, עבדה לישיתן איצצי, ובאמת אכל. שוב, כמו שאמרתי, עוד שאנחנו מדברים עכשיו על תפריטים של הדגים, אז מספר את הגמרא שרב, איקלה לבי רב שפיר. לא יודעים שיש רב כזה, דווקא שם יפה, רב שפיר, הרב היפה. הייתו לכמה יאו כעברה, כיבדו את רב בדגים, טילתה בישולה, טילתה מלחה וטילתה תאביה. עשו את זה בבית. למה צריך שהדג יהיה או מתוגן, או מבושל, או דג מלוח? למה אי אפשר את אותו דג עצמו שליש לבשל, שליש למלוח, שליש לצלות, ועד רבה יכול להיות שזה יוצא טעים, פשוט תנסו בבית, תגידו לי מה יצא. אז אם כן, טיל את הבישולה, טיל את המלחה וטיל את התאווי. אמר רב, אמר לי עד הציידה, קברה סמוך למסרחי מעלה. כלומר, דע לך שהדג הכי טעים, רגע לפני שהוא מתקלקל. תחזיק את הדגים יום יומיים מחוץ למקרר, אחרי שלושה ימים הם כבר מאופשים. אבל רגע לפני שהם יתאפשו, אז הדג הכי טעים, שוב, מי שרוצה יכול לנסות, ואמר רב, אמר לי עד הציידה, קברה תוויי באחוה, אסוקי באבוה, מחלי בברי, ואישתי עלי אבוה. טוב, יש כאן משפחת דגים שלמה, אבל הכוונה בכל המשפט היפה הזה, בכל התפריט הזה של הדגים, הוא שבעצם דגים בתפיסת חזל מגיעים מן המים. מה גם מגיע מן המים כמובן? המלח. ולכן יש כאן איזשהו חיבור מיוחד בין דגים לבין מים לבין מלח. ואומר, תוויי באחוה, כלומר תצלה את הדג באחיו, דהיינו במלח, כמו שהדג בא מן המים, ככה המלח בא מן המים, כלומר תצלה את הדג עם מלח. עסוקי באבוה, הכוונה שתבשל אותו במים, שזה מה שמוליד אותו. מייחלי בברי, כלומר תאכל אותו יחד עם מה שיוצא מן הדגים, דהיינו ציר של דגים. ואישתה עלי אבו, הכוונה שאחרי שאכלת הרבה דגים, תשתה גם הרבה מים. ואמר רב, אמר לי עד הציידה, קברה תחלי וחלבה, כלומר גם דגים, גם שחליים וגם חלב, ליטעון גופה ולא ליטעון פוריה. אם אכלת את הדברים הללו, אל תלך לישון מיד. וזה כידוע, גם היום אני חושב שדיאטנים אומרים את זה, שעדיף לא ללכת לישון מיד אחרי ארוחה גדולה, של אוכל לא עדין, לעשות איזה סיבוב, מדס, אף פעם לא מזיק, נכון אבינו? ולכן ודאי שצריך לא ללכת לישון מיד אחרי ארוחה גדולה. ואמריו אמר לי עד הציידה, קברי תחלה וחלבה, מיה ולא שחרה, שחרה ולא חמבה. כלומר אחריהם כדאי לשתות מים, אבל לא משקעות אחרים אלכוהולים, ואם אתה כבר צריך לשקות משקע אלכוהולי, אז עדיף שחרה ולא חמרה, כי זה נתפס ככה שבשחרה יש באמת פחות אלכוהול. מי שלומד לפעמים מהמהדורה של הרב שטיינזלץ יודע שבצדדים יש הערות על החיים והעולם, כל מיני דברים נחמדים, אז ראיתי שהוא באמת מסביר שם שהדבר הזה יכול להתאים גם להנחיות הדיאטנים של ימינו, כאילו של מה צריך לאכול עם מה, שכשאתה אוכל הרבה מלח אז גם שיש שומנים שנספגים בגוף, וזה אני לא יודע, לא מבין בדברים האלה, אבל יש שם הסבר שמנסה להעמיד את הסוגיה שלנו ככה, שבאמת הדבר מתאים גם להנחיות הבריאות המוכרות לנו, הדרן הלך משכין בית השלחים. אנחנו עוברים באופן ישיר אל הפרק השני במסכת, דף י' עמוד ב'. כמו שכבר אמרתי, הנושא המרכזי של הפרק הזה, אפילו שהוא פרק קצר, דפים ספורים בלבד, הנושא של הפרק הזה הוא הרחבה באותה הגדרה עקרונית של מלאכת דבר האבד. בעזרת השם נדבר על זה יותר מחר, כי אמנם המשנה כאן עוסקת בפירוש בעניין דבר האבד, ומציגה את מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי שהזכרנו זה עתה, אבל הדיון בגמרא לא עוסק בהלכות דבר האבד, הדיון בגמרא עובר דווקא להלכה אחת מהלכות אבל. אומרת המשנה, מי שהפך את זיתיו ואירעו אבל, הפיכת הזיתים, הכוונה כדי להפיק שמן מהזיתים צריך לרקח אותם, עוד לפני שמביאים אותם לבית הבד. ולכן שמים את הזיתים בתוך כלי, שהם הולכים ומתבשלים מה שנקרא במיץ של עצמם, קצת מתרקחים, ואז מעבירים אותם לבית הבד ואפשר להוציא מהם את השמן. ברגע שהפכת את הזיתים בתוך אותו כלי, אז אתה חייב לקחת אותם לבית הבד, כי זה מאוד רגיש, אתה לא רוצה להגיע למצב שמה יקרה לזיתים? שהם ירקבו. כלומר, אתה עושה להם תהליך של ריכוך, אבל אתה לא רוצה שהם ירקבו. ברגע הזה, אחרי שהפכת את הזיתים, הראו אבל או אונס. כלומר, אותו אדם לא עלינו הפך להיות אבל, או שהראה לו איזשהו אונס אחר והוא לא הספיק להביא אותם לבית הבד, או למשל שיתאו פועלים, שזה סוג של אונס, הוא הזמין פועלים לבוא ולקחת את הזיתים לבית הבד, והפועלים הבריזו לו ולא הגיעו. אז הדין הוא כך, טוען קורה ראשונה, ומניחה לאחר המועד דברי רבי יהודה. כלומר, אומר רבי יהודה, אכן זו דוגמה מובהקת למלאכת דבר האבד, אתה רצית להוציא מן הזיתים את שמנם מבעוד מועד, אבל קרה לך אונס, או שהטעו הפועלים, ולכן מותר לעשות מה? את המינימום הנדרש, כדי לא להפסיד את הכל. את המינימום הנדרש כדי לא להפסיד את הזיתים. זו דעתו של רבי יהודה. דהיינו קורה ראשונה. את השלב הראשון בתהליך של הוצאת השמן מן הזיתים ולא יותר. רבי יוסי לעומת זאת אומר, זולף וגומר וגף כדרכו. או כלומר, ברגע שמדובר על מלאכת דבר האבד שחייבים לעשות אותה, ובכן אפשר להשלים את התהליך. דהיינו גם זולף, גם גומר וגם אפילו מה שקרוי בלשוננו מבקבק, כלומר שם את הכל בתוך הקדים וגף כדרכו, מותר לעשות את התהליך כולו, שוב, כי רבי יוסי מבין שאכן מדובר כאן על מלאכת דבר האבד. רבי יהודה מאפשר לך רק להימנע מפסיידה יתירה, כלומר מההפסד הגדול של הזיתים כולם, רבי יוסי כאמור נוקט באופן יותר רחב, מה שהסבירה הגמרא מקודם בעמוד הקודם, ש... רבי יוסי הוא זה שסבור שכאשר מדובר על מלאכת דבר האבד במועד, אכן אפשר לעשות אותה כרגיל ולא צריך לעשות אותה דווקא בשינוי. אז כאמור המשנה מציגה מחלוקת מאוד יסודית ועקרונית בדיני דבר האבד, אבל דיון הגמרא עובר דווקא להלכות אבלות. מדוע? משום שכתוב במשנה מי שהפך את זיתיו ואירעו אבל או אונס או שיתאו פועלים. כמו שהסברנו עכשיו, אם אירעו אונס או שיתאו פועלים, ואז מה? ואז מה קרה? ואז הגיע החג. כלומר, הוא תכנן להוציא את השמן מן הזיתים עוד לפני החג, אבל הוא לא הספיק, כי קרה לו אונס, או את הוא פועלים. נכון? זה מה שכתוב במשנה. אבל אם ככה, אז איך אתם יכולים להסביר את המילים ואירעו אבל? כאילו, ואירעו אבל ואז מה? ואז הוא לא הספיק לעשות את זה לפני המועד, ולכן הוא חייב לעשות את זה במועד, או שואירעו אבל הכוונה, שבאמת מדובר על אדם שהפך את זיתיו, ואז לא הגיע החג, אלא ואז הוא הפך להיות אבל. וכשהוא אבל, מה הבעיה? מה? הוא לא יכול לעשות מלאכה. זו אם כן הסוגיה שלנו. הסוגיה כאן, דף י' עמוד ב', עוסקת בשאלה הזו, האם אבל מותר או אסור בעשיית מלאכה. אומרת הגמרא, פתח באבל וסיים במועד. כלומר, הזכרת ואירעו אבל, משמע, שאם אירעו אבל אז זה כמו חול המועד. דהיינו שאף על פי שהוא אבל כרגע והוא יושב שבעה, אם מדובר על מלאכת דבר האבד מותר לו לעשות אותה. אבל אחר כך סיימת מה מותר לעשות במועד, אז לא אמרת בפירוש מה הדין באבל. ובאמת מחלוקת עקרונית בין שני המוראים. אמר רב שש הברדר רב אידי, זאת אומרת דברים המותרים במועד אסורים בימי אבלו. כלומר, מי שהפך את זיתה ועירו אבל, עבוד. עבוד. אסור לו לעבוד כאשר הוא אבד. היי, אבל זה דבר העבד, זה התקלקלו, אז זיתים לבר. מה אפשר לעשות? אתה אבל, אסור לך לעבוד. כלומר, גם הדברים המותרים במועד, דהיינו מלאכת דבר העבד, כאשר הוא אבל, המלאכה הזו אסורה, כך רב שש הברדר רבי ידי. רב אשי אומר, בדיוק הפוך. רב אשי אמר, לא מבעיה כמה. לא מבעיה בימי אבלודי מדי רבוננו ושרי, כלומר ברור שמלאכת דבר העבד מותרת לעבד. החידוש הוא שאפילו במועד לאיסור מלאכה מדי אורייתא, במקום פסיידה שרו רבונון. אם אתם זוכרים, הגמרא הזאת היא אחת ההוכחות הכי חזקות לדעת הרמב"ן וסיעתו, שאומרים שמלאכת חול המועד אכן אסורה מדי אורייתא. מה כתוב כאן בגמרא? כתוב כאן בגמרא שחור על גבי לבן, ש... כל הלכות אבל הן רק מדי רבנן, ועל זה בעזרת השם עוד נדבר בהמשך השבוע, האם חיובי האבלות והלכות האבלות הן מדי אורייתא או מדי רבנן, אבל מפורש כאן שהלכות המועד הן מדי אורייתא. איך יתרץ את זה, איך יתרצו את זה בעלי התוספות והחולקים על הרמב"ן? הם יאמרו, לא, עצם המושג של חול המועד הוא מדי אורייתא. לעניין זה שיש בו מצוות שמחה, לעניין זה שמקריבים בו קורבנות, איסורי המלאכה הם באמת רק מדי רבנן. ושוב, מה הייתה הטענה של בעלי התוספות? אם באמת מלכות חול המועד דאורייתא, אז למה דבר העבד מותר? איפה מצאנו שמקום פסיידה מתיר איסורי דאורייתא? אבל באמת זה מה שכתוב כאן בגמרא, שבאמת כאשר מדובר על דבר העבד בימי אבלו שהם רק מדי רבנן, אז ברור שמותר דבר העבד. החידוש הוא שאפילו שהלכות חול המועד מדאורייתא, גם אז התירו דבר העבד. מסביר הרמב"ן שזה באמת חלק מן התקנה הבסיסית, שהתירו דווקא באותן מלאכות שמדאורייתא הן מותרות, ואני לא חוזר על כל ההקדמה שהקדמנו למסכת. ואם כן, יש כאן מחלוקת מן הקצה אל הקצה. רב שש הברדר רב אידי מחמיר עד מאוד ואומר, אבל אסור במלאכה, ואפילו דברים המותרים במועד אסורים בימי אבלו. לעומת זאת, רב אשי אומר בדיוק ההפך, רב אשי אומר מה שהותר במועד בגדר קל וחומר, שהותר גם בימי אבלו. אומרת הגמרא, תניא קבתי דרב ששא ברי דרב אידי, מצאנו ברייתא מפורשת כדבריו של רב ששא, שאכן אבל אסור בעשיית מלאכה. אלו הדברים העושים לאבל בימי אבלו. זיתיו הפוכים, המצב שתיארנו במשנה, טוענים לו. כלומר, מותר למי? לאדם אחר ללכת ולהציל את הזיתים. או למשל כדול הגוף, הוא התחיל למלא את הקנקנים, את הקדים, ולא הספיק לסתום אותם. עכשיו, אם הקנקנים יישארו פתוחים, ברור שתוך שבוע הם יתקלקלו. אז שוב, מותר לאחרים לעשות את זה. זיתיו הפוכים טוענים לו, כדול הגוף, פשטנו לעלות מן המשרה, אותו דבר, שורים את הפשטן, אבל מי יותר זמן במים הוא יתקלקל. או צמרו לעלות מן היורה, שמים את הצמר בתוך הסיר כדי שיקבל צבע, אם הוא יותר מדי זמן הוא יתקלקל. ומרביצים שדהו, מי שתגיע עונת המים שלו. עונת המים, כמו שמתאר כאן רשי, היה מקובל שאין מספיק מים לכולם, ולכן מחלקים את המים לפי עונות, לפי ימים, כל אחד יש את הימים הספציפיים שבהם הוא יכול להשקות, ואם כן, כאשר הגיע עונת המים שלו, מותר לאחרים להשקות את השדה שלו. מכאן כמובן מוכח כדעת רב שישה, למה? למה זה לא כרב אשי? הרי אתה רואה שהתירו פה דבר העבד לעבד. אז כמו שהדגשתי מקודם, מה התירו כאן? מה התירו כאן? לאנשים אחרים לעשות בשבילו. לא התירו לעבד לסדר מהר את זיתיו, או לגוף מהר את כליו, או להשקות מהר את שדותיו, לא. התירו לאחרים לעשות עבורו, משמע שהאבל עצמו אכן אסור אפילו בפעולות הללו, אפילו במלאכות הללו, של מלאכות דבר האבד, מובהק, אף על פי כן האבל אסור בהם. וזה כדברי רב שישה, שאפילו דברים המותרים במועד אסורים לאבד. עד כאן דעה ראשונה בברייתא, שכאמור מוכיחה את דברי רב שישה. רבי יהודה אומר, אף זורעין לו שדה ניר, ושדה עומדת לפשטן. גם אם הגיע הזמן לזריעה, והוא עכשיו לא עלינו אבל, הוא יושב שבעה, אז מותר לבוא למישהו אחר לזרוע לו את השדה. אמרו לו, לא, רגע, רבי יהודה הפלגת. גם אנחנו, לפי התנא קמא, התרנו רק דבר שהוא בגדר דבר האבד. שאם לא נעשה אותו עכשיו, הוא יתקלקל. לזרוע לו את השדה? אם לא תזרע בבחיר, תזרע באפל. אם לא תזרע פשטן, תזרע מן אחר. יכול להיות שמצד העונה החקלאית, יש רק שבוע שבו אפשר לזרוע פשטן. שבוע הבא כבר אי אפשר לזרוע פשטן. בסדר, אז יזרע משהו אחר. או אם לא יזרע זריעה מוקדמת, יזרע זריעה מאוחרת. במילים אחרות, גם ההיתר הזה, לעשות לאנשים, שאנשים אחרים יעשו לאבל את מלאכתו, זה צריך להיות בדבר האבד מובהק. אבל בדבר שאפשר להינצל ממנו בדרך אחרת, אין היתר. כך אמרו לרבי יהודה. אבל, עכשיו מגיעה דעה שונה לחלוטין. רבן שמעון בן גמליאל אומר, זיתיו הפוכים, ואין שם אומן אלא הוא, כדול הגוף, ואין שם אומן אלא הוא, פשתנו לעלות מן המשרה וצמרו לעלות מן היורה, ואין שם אומן אלא הוא, הרי זה יעשה בצינה. כלומר, לכאורה המחלוקת שראינו מקודם, היא מחלוקת תנאים בתוך הברייתא. תנא קמא אומר כמו רב שישה, אפילו מלאכת דבר האבד אסורה לאבל, אלא רק אם מישהו אחר יעשה בשבילו, יעשה לו טובה. לעומת זאת רב שמעון בן גמליאל אומר, אם אין מישהו אחר שיכול לעשות לו, אם אף אחד אחר לא יודע לטפל בזיתים או בפשטן או בצמר, אלא רק האבל עצמו, מותר לאבל לעשות את מלאכתו. ואם כן, זו מחלוקת המוראים, רב שישה ורב אשי, האם באמת מלאכת דבר האבד מותרת לאבל או לא, אבל זה גם מחלוקת תנאים כאן בברייתא. ובאמת, זו מחלוקת תנאים, זו מחלוקת המוראים, וגם פולמוס גדול מאוד בדברי הראשונים. הרמב״ם והריף והשולחן ערוך בעקבותיהם פסקו כתנא קמא, להחמיר, שאבל אסור במלאכה נקודה. מלאכת דבר האבד, בבקשה, אם יש מישהו אחר שיכול לעשות בשבילו, אבל לא הוא בעצמו. לעומת זאת, הרמב״ן והטור בעקבותיו והרמ"א בעקבותיהם, פסקו כדעת רבי שמעון בן גמליאל, מתוך תפיסה שגם עליה עוד נדבר בהמשך המסכת, שאומרת הלכה כדברי המקל באבל. כאשר אנחנו מוצאים מחלוקת כזאת, תמיד נפסוק הדעה המקלה יותר. ולכן כאמור, ראשונים רבים, וכך גם הרמ"א, פוסקים להלכה כדעת רבי שמעון בן גמליאל, שאכן כאשר אין ברירה אחרת וזה דבר האבד, ואין מישהו אחר שיעשה את המלאכה עבור האבל, מותר לו לעשות את המלאכה בעצמו. כל אלה ועוד הרבה פרטים של הנושא הזה מוזמנים לעיין, יורה דעה סימן שינפי, סימן שלם, לא קצר בכלל, 24 או 25 סעיפים שעוסק בעניין הזה של מלאכות המותרות ואסורות באבל. יתר על כן, אמר רבן שמעון בן גמליאל, כמו שראינו רבן שמעון בן גמליאל מתיר מלאכת דבר האבל, אפילו אם האבל יעשה אותה בעצמו. יתר על כן, אמר רבן שמעון בן גמליאל, אם היה אומן לרבים וספר ובלן לרבים והגיע את הרגל ואין שם אומן אלא הוא, הרי זה יעשה. וזו כולה על גבי כולה. כאן לא מדובר על מלאכת דבר האבל, אבל מדובר על צורך חיוני לרבים. זה אופה העיר, ועכשיו ערב חג, וכולם זקוקים לחלות, לכבוד החג, והוא נבח יושב שבעה, אז הוא יקום בין השבעה, ויפתח את המאפייה, או יפתח את המספרה, או יפתח את בית המרחץ, כדי להעניק שירותים לרבים. ואותה מחלוקת שהזכרתי מקודם בין הראשונים, קיימת גם כאן, כמבואר בבית יוסף שם, ביורדי השינפה. שהרמב״ם והריף לא קיבלו את הקולה הזאת של רב שמעון בן גמליאל, אבל הטור, הרמב״ן והטור בעקבותיו כן קיבלו. וגם כאן אמרו הלכה כדברי המקל באבל, ומותר לאבל לעשות מלאכה ציבורית. במהלך מבצע צוק איתן, לא אזכיר את השם, אבל היה קצין בכיר, אפילו לא אגיד איפה, בסדר, לא משנה, אבל היה קצין בכיר באחת היחידות שלקחו חלק, שלא עלינו, אחותו נפטרה ממחלה קשה בעיצומו של המבצע. ונשאלה שאלה לגבי ישיבת שבעה שלו. אז אפשר לדון בזה ממש מדיני פיקוח נפש, ולהגיד שהיעדרות של מפקד בכיר מן הקרב זה בגדרי פיקוח נפש. אבל גם אם לא נגיע לגדרי פיקוח נפש, גם אם נאמר שלא בדיוק גורל המערכה תלוי בידה, אין ספק שנוכחות שלו ופעילות שלו הם צורכי רבים. ולכאורה באנו בדיוק למחלוקת הזאת בין התנאים, והיא גם מחלוקת בין הראשונים. אז אף על פי שהרמב״ם והריף לא פסקו ככה, לכאורה היה כן מקום לסמוך על הרמב״ן ועל הטור, ולהגיד שאדם כזה באמת פטור מלשבת שבעה. כי הוא עסוק עכשיו בצורכי רבים שאין למעלה מהם. רק אני נותן כדוגמה למייסה, אבל יש להאריך עוד הרבה בפרטים, רק נתתי את זה כעניין למחשבה. האריסין והחכירין והקבלנים, הרי אלו יעשו אחרים בשבילה. כלומר, אם אותו אבל הוא אריס של מישהו אחר, ויש הבדל בין אריס לבין חוכר לבין קבלן, בשאלה מה בדיוק ההסכם ביניהם, אני לא כך שמתי לב לשעון, אני מתנצל, אז אני ממש אזדרז לסיים, פשוט לא הסתכלתי על השעון. האריסים והחכירים והקבלנים, דרכים שונות של קבלת העבודה על ידי אותו אבל, שהוא צריך לשלם לפי שכר, או לשלם לפי יום וכולי, או לשלם לפי הרווחים, אז שוב, הוא לא יכול לעבוד במהלך האבלות, אבל הוא יכול לשים מישהו תחתיו שיעבוד בשבילו. החמרים, הגמלים והספנים, הרי אלו לא יעשו. אבל שהוא חמר, הוא גמל או ספן, גם אם הוא יתחייב לעשות איזו הובלה גדולה, ועכשיו הוא יושב שבעה, אז הוא כמובן לא יכול לבצע את אותה הובלה. ואם היו מוחקרים או מוזכרים אצל אחרים, הרי אלו יעשו, וזה חידוש גדול. אם אתה אבל לא חמר או גמל, אלא אתה כרגע מוזכר אצל מישהו וחס וחלילה אבל, מותר להמשיך בעבודה כדי לא לתקוע את אותו אדם. שכיר יום, אפילו בעיר אחרת לא יעשה, כאן יש מחלוקת בין המפרשים, מי השכיר יום? האם מדובר על זה שהאבל הוא שכיר יום? ואז למה הוא לא יעשה? כי ההלכה היא שפועל חוזר בו אפילו בחצי היום. שכיר יום הוא בכל רגע יכול ללכת. ולכן הוא אומר, מצטער, אמרתי שאני אבוא לעבוד היום, אני עכשיו צריך לשבת שבעה, אני לא יכול לבוא. יש שאומרים שלא, שמדובר על שכיר יום של האבל. אז אם זה אנשים שעובדים עבורו באופן קבוע, הם יכולים להמשיך לעבוד. אם זה רק שכיר יום שעובד בעבורו, אז אומרים לו, תפסיק את עבודתך, דהיינו שגם כאשר אחרים עובדים בשבילו, זה דווקא באותם מצבים שבהם זה דבר העבד וכולי, או שהם עובדים עצמאיים, אבל אם הם ממש באופן ישיר עובדים בשבילו, כמו שנראה מיד, אז הם לא יכולים לעבוד, אף על פי שהעבד לא עושה שום דבר במו ידיו, עצם זה שאחרים עושים בשבילו, זו בעיה. הייתה מלאכת אחרים בידו, אף על פי שבקיבולת לא יעשית. מהגמרא, אף על פי שבקיבולת, לא מבעיה שאינה קיבולת, אדרבה, קיבולת כדידי דמיה. כלומר, אם הוא בקיבולת, כלומר בקבלנות, אני אתן לך את העבודה בעוד חודשיים. נו, אז ברור שאין לו יותר לעבוד כשהוא עבל. יסיים את העבלות, יקום מהשבעה וימשיך. אז מה הפשט שאף על פי שבקיבולת? הפוך, אם זה קיבולת, אז זה כדידי, ולכן ברור שהוא לא יכול לעבוד. אלא אימה, בין בקיבולת, בין לשינה בקיבולת, לא יעשה. אפילו אם זה לא קבלנות שעוד חודשיים. אלא שיש לנו סיכום כמה אני עושה כל יום, עדיין בשבוע שהוא עבל, הוא לא יכול לעבוד. הייתה מלאכתו ביד אחרים, אז אם הם נמצאים בביתו לא יעשו. שוב, אף על פי שהם עובדים ולא הוא, אבל עצם זה שבביתו יש פה בעיית מרית עין, שהוא כאילו עובד בשבעה, לעומת זאת אם זה בבית אחר, יעשו. נסיים את הגמרא בסיפור הבא. מריון ברדר אבין ומר ברדר רב אחה, ברדר רבה, הבלו ההוא גימלה דתורה בהדי הדדי. גימלה דתורה הכוונה צמד שברים, כפי שהיה מקובל שלא חורשים עם שור אחד, אלא חורשים עם צמד. וכמובן היו שני אנשים, היה להם צמד, דהיינו, שכל שור שייך לאחד מהם, לכל אחד יש חצי מן הצמד. אית רבי מילתא, במר ברדר רבחה, ברדר רבה, אית רבי מילתא, בכל מקום, הכוונה, תרגום מילולי, אית רבי מילתא, קרה לו דבר. תרגום העניוני, בכל מקום, הכוונה שנפטר קרוב משפחה שלו, והוא נאלץ לשבת שבעה, הוא פסקה לגמלי, הוא אמר, עכשיו, כשאני יושב שבעה, אז הצמד שלנו צריך לשבות. הצמד שלנו לא יכול לעבוד. אמר רב אשי, גברא רבא כמר ברדר רב אחא, אביד הכא, אביד הכי, ככה אתה פוסק, ניה דלפסיידא דידי לא חייש, כלומר אתה באמת לא יכול לעבוד כי אתה אבל, עד האחרים לא חייש, הרי אם אתה משבית את הצמד, אז גם השותף שלך עכשיו מפסיד, אבל השותף שלך לא אבל, אז למה אתה משבית את הצמד של שניכם? והתניא, אם היו מוזכרים או מוחקרים אצל אחרים, הרי אלו יעשו. אז אתה יכול להחשיב את זה, כאילו לא אתה עובד בעצמך, אתה יושב שבעה עכשיו, אבל הבקר שלך ממשיך לחרוש, מה הבעיה? מתאים לברייתא. עונה הגמרא, הוא סבר, אדם חשוב שאני. וגם כאן מחלוקת בין המפרשים, מה מיוחד באדם חשוב. יש שאומרים אדם חשוב, אז הוא תמיד צריך לעשות דוגמה אישית. הוא צריך להחמיר גם בדברים שלא מן הדין. יש שאומרים שאדם חשוב בהקשר שלנו, במובן הזה שאנשים לא יודעים שיש לי שותף. כאילו הצמד הזה שייך לרובן ושימון, אבל שימון הוא אדם לא כל כך מוכר. ורובן הוא אדם חשוב, ולכן כולם יודעים שזה הצמד של רובן. באמת באמת הוא של רובן ושימון, אנשים לא יודעים את זה. בסדר? אז לפי הפירוש הראשון שאמרתי, זה אדם חשוב, צריך להחמיר גם בדברים שלא מן הדין. לפי הפירוש השני, יש כאן הסבר לזה. זה לא סתם שאנשים חשובים צריכים להחמיר. אנחנו מחר בדף י' ב' עוד פעם נתקל בביטוי אדם חשוב שאני, בהלכות מועד, לא בהלכות אבלות. והשאלה אם אדם חשוב פשוט צריך להציב לעצמו סטנדרט גבוה, צריך להציב לעצמו רף גבוה, או שכאן יש בעיה אמיתית. וזה שהוא אדם חשוב, ולכן כולם חושבים שזה השור שלו, ולא יודעים שזה שור בשותפות. משפט אחרון, סיימנו את הסוגיה, רק משפט אחרון, להגיד שהדבר הזה, הנושא הזה של ביטול מלאכה באבל, הוא באמת לא תמיד פשוט, כאשר מדובר על אדם, לא משנה במה הוא עוסק, אם הוא מורה, אם הוא רופא, אם הוא עורך דין, אם הוא נהג, אז לא עלינו, אדם יושב שבעה, אז הוא לא הולך לעבודה שבוע, זה מובן. אבל שאלה גדולה לגבי אנשי עסקים, שהעסקים שלהם ממשיכים לרוץ וממשיכים להתקדם, גם כשהם נמצאים אבלים, לא יודע, אדם שהוא בעל מקולת. אז אפשר שהמקולת תהיה סגורה כל השבוע, אבל להרבה אנשים זה יהיה הפסד גדול אם המקולת תהיה סגורה כל השבוע. אז יכול להיות שמישהו אחר יבוא וימכור בחנות. וזו דוגמה קצת ישנה, גלותית, של חנות. מה קוראים בן אדם שיש לו מניות, או יש לו עסקים, או אם הוא צריך להשבית את הכל. אז אנחנו בעיצומה של שנת השמיטה, אתם בטח מכירים את היתר המכירה. אז מדי פעם בהלכה אנחנו נעזרים בהיתר המכירה, גם במכירת חמץ, גם במכירת קרקעות. והחתם סופר בתשובה מאוד חשובה ביורדיה בסימן שינקף דלת, שמצוטטת בפתחי תשובה שם בסימן שינפי ביורדיה, אז החתם סופר אמר שהמנהג היה לעשות היתר מכירה. עכשיו שימו לב, מתי היו עושים את היתר מכירה, וזה חלק מההתלבטות של החתם סופר, אז היו כאלה שעשו את היתר מכירה כשאותו קרוב משפחה עדיין גוסס, כלומר כשהוא עוד חי, ואז אתה לא עונן ולא אבל ולא שום דבר, אז ברור שאתה יכול למכור. זה לא טוב לעשות, למה? אתה כאילו אומר, טוב, אוטוטו. ולכן היו כאלה שעשו את זה בעניינות. וזו שאלה גדולה בפני עצמה, שאלה עכשיו המקום לדון בה, האם איסורי אבלות חלים גם בעניינות, אבל היו כאלה שאומרים שכאשר אתה עונן, כאשר מתום מוטל לפניו, אבל עוד לא חלו עליו חיובי אבלות, אז היו מוכרים בפועל, עושים יותר מחירה, כלומר מקנים את הזכויות שלהם בנכס, בעסק וכדומה, ואז העסק יכול להמשיך לרוץ, להמשיך לפעול גם במהלך שבעת ימי האבלות, כך פסק החתם סופר, כך מובא כאמור הפתחי תשובה, ויש מקומות שבאמת ככה עושים, כאשר מדובר על איש עסקים גדול, לא יודע מה, הוא בעל בית מלון, אז מה, אז עכשיו מגרשים את כל האורחים, מוציאים את כולם, אבל זה העסק שלו, ולכן באמת משתמשים בפתרון הזה של סוג של היתר מחירה, כדי שהעסק יוכל להמשיך ולרוץ. כמו שאמרתי, אנחנו בהמשך השבוע נגיע לפרק השלישי, ונתחיל להעמיק יותר בענייני אבלות, גם העמוד הזה שלמדנו עכשיו, גם הוא עוסק בנושא הזה. בשורות טובות, ערב טוב לכולם.